השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ז במציע באתר sinai.org.il. נתחיל בשורה השישית, נראה דין קצר של רבא ואז נראה סוגיה ארוכה שממשיכה את הסוגיה מהדף הקודם. רבא אומר שאם נגמר לשכיר העבודה באמצע היום, מה בעל הבית יכול לעשות איתו? או שייתן לו עוד עבודה שווה או קלה יותר מהעבודה שהוא שכר אותו, או שישלם לו. מה ישלם לו? אז במצב רגיל כפועל בטל, כי הוא לא עובד במחוזה, איפה שרבא היה גר, אז הוא צריך שלם לו שכר שלם, כי הפועלים היה להם קשה לא לעבוד וזה הזיק להם. ועכשיו ניגש לנושא העיקרי, אנחנו בערך בשליש העמוד. ראינו בדף הקודם ברייתא, שמבוססת על המשנה, עם מחלוקת בין רבנן לרבי דוסה לגבי מצב שבו פועלים חוזרים בהם באמצע יום עבודה. לפי רבי דוסה יד הפועלים על התחתונה, לפי רבנן ידם לא על התחתונה, אפילו על העליונה. במקרה רגיל אין איזה כל כך נפקמינה, כלומר אם שכרתי פועלים ב-8 דינרים ליום והם עשו חצי עבודה, ברור שהם יקבלו לפי כולם 4 דינרים. כלומר, לפי מה שהם עשו. כל הנפקמינה זה מה קורה אם היו שינויי מחירים באמצע. אז כבר אמרנו בדף הקודם, אם הם הפסיקו את העבודה באמצע היום. ובאמצע היום שכר הפועלים במדינה עלה. אז עכשיו לבעל הבית, להשלים את העבודה יעלה לו יותר. נגיד שחצי העבודה עלתה מ-4 ל-6, אז לפועלים הוא ייתן רק 2 לפי רבי דוסה, בשביל שבעל הבית לא ייפגע. כי ככה לפועלים אחרים שהוא ימצא הוא ייתן 6, ובסך הכל הוא מוציא 8, שזה מה שהוא סיכם בהתחלה עם הפועלים הראשונים, וככה הוא לא נפגע. לעומת זאת רבנן אומרים לא, אפילו שהפועלים הם אלה שחזרו בהם, הם עדיין יקבלו את מה שזוכה מראש, כלומר חצי מ-8, שזה 4. אז זה ראינו בדף הקודם, הגמרא אומרת את זה גם בדף הבא. עכשיו הגמרא מצטטת חלקים מהברייתא ומסבירה מה החידוש בהם. הגמרא קודם עוסקת ברבנן ואז ברבי דוסה, אנחנו נראה אותם במקביל. אז משפט ראשון, אומרת הברייתא גם לרבנן גם לרבי דוסה, או יגמרו ויקבלו 8. כלומר אם הפועלים בסוף מחליטים לא לחזור בהם ולגמור את העבודה, הם יקבלו את מה שזוכה מראש, 8. פשיטה. פשיטה בין לרבנן, בין לרבי דוסה. גמרא נותן תירוץ דומה לשני הצדדים. רק לזכור, לפי רבנן יד פועלים על העליונה, לפי רבי דוסה יד פועלים על התחתונה, כיוון שהם חזרו בהם. אז אומרת הגמרא, לפי רבנן, החידוש פה זה שהפועלים איימו לפרוש, ועל הבית פייס אותם, אבל לא סיכמו במפורש שהוא מעלה להם את המחיר. ובסוף היום באים הפועלים ואומרים, אנחנו הסכמנו לחזור לעבודה רק בגלל שחשבנו שאתה מעלה לנו את המחיר. בעל הבית אומר מה פתאום, אני רק התכוונתי להוסיף לכם אוכל ושתייה. פה בעל הבית צודק אפילו לפי רבנן, כיוון שזה לא סוכם במפורש. לרבי דוסה בדיוק להפך, המחיר ירד באמצע היום, בעל הבית איים לפרוש, הפועלים פייסו אותו והוא החזיר אותם לעבודה, ובסוף היום בעל הבית רוצה לתת להם פחות, כי הוא אומר בשביל זה חזרתי כי חשבתי שאתם מסכימים לפחות, והם אומרים לא, לא התכוונו להוריד תשלום, רק התכוונו לעבוד קצת יותר טוב. והדין הוא שהם צודקים. אפילו שלפי רבי דוסה בדרך כלל יד בעל הבית על העליונה, פה כיוון שלא פרשו מפורש אז הם צודקים. כלומר לסיכום, החידוש במשפט הזה הוא שלמרות שיד פועלים על העליונה לפי רבי דוסה ויד בעל הבית על העליונה לפי רבנן, אם היה איום פרישה באמצע היום וחזרו אבל הם לא אמרו במפורש שהם חוזרים בשביל תוספת או הוזלה, אז אפילו שידם על העליונה או שידו על העליונה זה לא יעזור לו. ומשפט הבא, סלע נותן סלע. אז משמע, אם המחיר לא השתנה והוא עדיין נשאר על סלע, אז הוא נותן להם סלע. פשיטה, מה החידוש בזה? אז עוד פעם הגמרא נותנת הסבר דומה בין הרבנן בין הרבי דוסה. רק שוב, זה יהיה הפוך, בגלל שכל אחד סובר שיד הצד השני על העליונה. כלומר, מה המקרה? לפי רבנן, כשהם התחילו בבוקר, המחיר היה קצת זול יותר ממה שהם רצו. נגיד שהוא היה זול יותר מסלע. והם לא הסכימו, בעל הבית שכנע אותם והוא אמר, אני אוסיף לכם שיהיה לכם סלע. ואז הם הסכימו. במהלך היום, פתאום כל השוק המחיר עלה לסלע. אז היינו חושבים שבגלל שיד פועלים על העליונה לפי רבנן, הם יוכלו לדרוש סלע פלוס מה שהוא רצה להוסיף להם. אומרת הברייתא, לא, סיכמנו על סלע, תקבלו סלע, אפילו שבדרך כלל ידכם על העליונה. ולרבי דוסה בדיוק להפך, המחיר היה סלע פלוס קצת, בעל הבית לא הסכים לזה, הוא אמר אני רוצה להוריד את זה לסלע, והפועלים הסכימו, ואז המחיר של כל השוק ירד לסלע, אז בעל הבית רוצה להוריד מסלע את אותו סכום שהם הסכימו להוריד לו בהתחלה. אומרת הברייתא, לא, סיכמנו על סלע, נקבל סלע. אז עוד פעם, גם במשפט הזה, החידוש בין לרבנן בין לרבי דוסה הוא אותו עיקרון, מה שסיכמתם זה מה שהם יקבלו. ועכשיו יש לנו בעיה עם רב. אנחנו 6 שורות לפני סוף העמוד. מצד אחד, רב אמר הלכה כרבי דוסה. אם הלכה כרבי דוסה, אז כלומר, הפועלים שחוזרים בהם ידם על התחתונה, כי בעצם אסור להם לחזור בהם באמצע היום. לעומת זאת, מצד שני, רב אמר, פועל חוזר בו באמצע היום. זה לא מסתדר עם מה שאומר שלך כרבי דוסה. הגמרא נותנת כמה תירוצים, אבל באמת בעצם יש פה תירוץ אחד, וזה שרב כשהוא אמר שלך כרבי דוסה, הוא דיבר רק על קבלן. אבל שכיר לא. שכיר מותר לו לחזור באמצע היום וידוע לעליונה. וכשרב אמר פועל חוזר בו באמצע היום, גם כן דיבר על שכיר. זה התירוץ הכללי. עכשיו אם נרד לפרטים, אפשר להסביר את זה בשני צורות. או שגם רבי דוסה עצמו דיבר רק על קבלן, אבל בשכיר מודה רבי דוסה שמותר לו לחזור באמצע היום וידוע לעליונה. או שרבי דוסה עצמו דיבר בין בשכיר בין בקבלן. רב פסק כרבי דוסה רק לגבי קבלן, ולא לגבי שכיר. שכיר מותר לו לחזור לפי רב באמצע היום. אז עכשיו בעצם אנחנו צריכים לדבר על רבי דוסה. על מה רבי דוסה דיבר? האם גם על קבלן או רק על שכיר? עכשיו נביא שתי ראיות מברייתא ומהמשנה שלנו שרבי דוסה דיבר גם על שכיר. שתי ראיות נדחה. אז ראיה ראשונה, יש לנו ברייתא שחייבים לפרש אותה כרבי דוסה, כי הברייתא אומרת שעקרונית אסור לפועל לחזור בו באמצע היום, אלא אם כן הוא אנוס, הוא נהיה חולה, או שהוא שמע שמישהו מת, אז ברור שזה רבי דוסה, ושם ברור שזה גם בשכיר. אז הנה רואים שרבי דוסה אומר את זה גם על שכיר. את הראיה מהברייתא הגמרא דוחה. יכול להיות שגם לרבי דוסה שכיר מותר לו לחזור באמצע היום, אבל שם דובר בדבר העבד, ובדבר העבד אסור לו לחזור, ואפילו לרבנן אסור לו לחזור בדבר העבד. אז משם אין ראיה לגבי מה סובר רבי דוסה בשכיר. ראיה הבאה מהמשנה שלנו. במשנה היה כתוב, חוץ מהמשפט כל המשנה בו ידוע לתחתונה, שזה מדבר על משהו אחר לגמרי, כל החוזר בו ידוע לתחתונה. הרי המשנה לפני משפט אמרה כבר, וחזרו בהם ידם על התחתונה, אז כבר אנחנו יודעים שהמשנה היא כרבי דוסה בעניין הזה. מה זה בא להוסיף לי כל החוזר בידו על התחתונה? לכאורה זה בא להוסיף שגם בשכיר אסור לו לחזור בו וידו על התחתונה. אז זה ראיה שנייה, שלפי רבי דוסה גם שכיר אסור לו לחזור בו. גם את זה הגמרא מביאה אפשרות לדחות. היא אומרת, אולי זה בא לרבות משהו אחר לגמרי, זה בא לרבות לא עניין של שכירות פועלים, אלא עניין של מחר. וזה מביא אותנו בערך לשליש העמוד בעמוד ב', ומכאן עד חמש שורות בעין ח' עמוד א', אנחנו מדברים על נושא חדש, חזרה במחר, אז זה סוג של סוגריים מאוד גדולות. לעניין הנושא שלנו בעצם סיימנו. מחלוקת רבי דוסה ורבנן, לא הכרענו במפורש האם רבי דוסה שאמר שלפועלים אסור לחזור בהם, זה רק בקבלן או גם בשכיר. ניסינו להוכיח מברייתא ומהמשנה, אבל את שתי האפשרויות האלו אפשר לדחות. ועכשיו רק נקפוץ לעין ח' עמוד א', שורה חמישית, כי זה מסיים את הנושא שלנו. אם שכירים חוזרים בהם וזה דבר העבד לבעל הבית, אז הדין הוא שהוא סוחר עליהם או מטען, כלומר עושה איזשהו טריק, או שהוא סוחר אחרים במחיר מופרז ואז דורש את זה מהשכירים הראשונים, או שהוא עובד עליהם שהוא ייתן להם יותר ובסוף הוא לא נותן להם. עד כמה מותר לו לסקור עליהם, כלומר כמה מותר לו להפריז בתשלום? אז רב נחמן אומר עד כדי שכרן, רוב הראשונים אומרים, כלומר כפול ממה שהוא שכר אותם בהתחלה. מקשה הגמרא מהברייתא שראינו בדף הקודם שכתוב שם עד 40 ו-50 זוז, משמע הרבה יותר. מתרצים שם איזה שכבר באה חבילה לידו, שכבר יש לו חפצים של הפועלים, מותר לו לנצל את זה לטובתו ולא להחזיר להם את זה. אבל אם לא, מותר לו רק עד פי שניים. ועכשיו נחזור לסוגריים הגדולות שמדברת על חזרה במחר. אז אמרנו שמי שחוזר בו ידוע לתחתונה. במה מדובר? כדתניה, אדם קנה שדה ששווה 1,000 שקל והוא שילם מקדמה 200 שקל. עכשיו בדרך כלל אנחנו אומרים שכסף קונה קרקע, וגם כסף קטן יכול להיות שקונה את כל הקרקע. כאן אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהכסף לא קנה את כל הקרקע, תכף נראה למה. ואז אחד מהצדדים החליט לחזור בו, אז המוכר צריך להחזיר לקונה את ה-200 שקל. עכשיו תלוי מי חזר בו. אם המוכר חזר בו, אז הקונה יכול להחליט האם הוא רוצה את זה בכסף או בקרקע, ואם בקרקע, מהעידית של המוכר. אם הקונה חזר בו, אז המוכר יחליט האם הוא מחזיר לו את זה בכסף או בקרקע, ואם בקרקע הוא יכול לתת לו מהזיבורית שלו. שואלת הגמרא, למה במקרה שהמוכר חוזר בו, הלוקח יכול לגבות את ה-200 שקל אפילו מהעידית? הרי אפילו בבעל חוב, המלווה יכול לגבות רק מבינונית. למה פה הוא גובה מהעידית, ועוד שפה יש קרקע שהוא הסכימו עליה, שיתנו לו מאותה הקרקע? שני תירוצים. רב נחמן בר יצחק באמת אומר שבאמת הכוונה היא רק מהעידית של אותה הקרקע ולא מהעידית של כל הנכסים של המוכר. רב אחא בר דרביקא אומר שלא, מדובר פה באמת מהעידית של המוכר. למה? כי זה כמו ניזק. למה זה כמו ניזק? אדם שקונה שדה באלף זוז, שזה עסק רציני, מן הסתם מכר הרבה מהנכסים שלו במחיר זול בשביל שיהיה לו מספיק כסף, ואז הוא קנה את השדה. אז יוצא שהמוכר הפסיד אותו, גרם לו לאיזשהו נזק, אז זה כמו ניזק ומשלם לו מהעידית. עכשיו אמרנו שההנחה כאן זה שה-200 שקל לא קנו את השדה של ה-1,000 שקל. ולכן שני הצדדים יכולים עדיין לחזור בהם. רשב"ג במרייתא אומר שאפשר לפתור את כל הבעיה מראש. אם נדאג לזה שיהיה ברור מהשטר שה-200 שקל כן קונים, ואז אף אחד לא יכול לחזור בו. שיכתבו בשטר שזה קונה, ושאר הכסף הוא רק חוב. שואלת הגמרא, מה, ואם הוא לא כתב את זה בשטר ככה, אז לפי רשב"ג, ה-200 שקל לא קונים, הרי בכל מקרה 200 שקל אמורים לקנות את כל הקרקע. איך אנחנו יודעים את זה? יש ברייתא שמדברת על עירבון, יש שם דעה של רבי יוסי ורבי יהודה שכרגע נעזוב את זה, כי זה לא הנושא שלנו. רשב"ג שם אומר שבאמת בעירבון לא קונה הכל, אבל אם לוקח נתן למוכר כסף, הכסף קונה הכל. יוצא שלא צריך לכתוב את כל התנאי המיוחד הזה בשטר, פשוט כסף קונה את כל הקרקע. עונה הגמרא, נכון, באמת בדרך כלל כסף קונה את כל הקרקע. כאן יש דין מיוחד שהוא איל ונפי כזוזי. כלומר, אם המוכר מסתובב סביב הלוקח ומנדנד לו, תביא לי את הכסף כבר, זה מראה שהמוכר כשהוא מחר הוא עשה את זה כי הוא היה לחוץ בכסף, ואז הדת הדהכי לא זבין.
הוא לא התכוון למכור עד שהקונה ייתן לו את כל הכסף.
ולכן רק במקרה כזה הוא לא קנה, אבל באמת בדרך כלל 200 שקל יכולים לקנות את כל השדה. עכשיו מכאן עד סוף הדף נדבר קצת על הדין הזה של איל ונפי כזוזי, שכמו שאמרנו זה רק שאנחנו רואים שהמוכר מכר את השדה כי הוא היה לחוץ בכסף. אז דבר ראשון, אומר אבימי מאגרוניה בשם רבה, שאפילו אם רק חסר זוז אחד והוא איל ונפי כזוזי, אפילו אז זה לא חל. אמנם רב אח אמרד רב יוסף הביא מסורת אחרת בשם רבה שזה כן חל. אומר רב אשי, שם דובר שהוא מכר את השדה מפני שהיא רעה ולא כי הוא היה לחוץ בכסף, אז שם לא שייך הדין הזה של איל ונפי כזוזי, כי אפילו שהוא רוצה מאוד את הכסף זה לא בגלל שהוא לחוץ על הכסף, אלא כי הוא לא רוצה שהקונה ישים לב שהשדה רעה. ודין נוסף, בעין ח' עמוד א', אם הייתה לו שדה גדולה והוא באמת רצה למכור רק חצי ממנה ב-100 שקל, בסוף הוא לא מצא קונה, הוא נאלץ למכור את כולה ב-200 שקל, והוא איל ונפי כזוזי, אז גם כאן אנחנו מבינים שהוא מכר את זה כי הוא היה לחוץ בכסף, והוא לא התכוון למכור עד שיתנו לו את כל הכסף. אבל אם הוא הייתה לו שדה גדולה, והוא העדיף למכור חצי, אבל הוא לא טרח כל כך, הוא מצא קונה שהסכים לכל השדה ומכר לו את כל השדה, והקונה נתן לו 100 והוא איל ונפי כזוזי על שאר 100, האם גם כאן הוא לחוץ על הכסף, או שכאן, כיוון שאנחנו רואים שהוא בקלות ויתר על השדה שלו, אולי הוא מכר אותה מפני שהיא רעה, והוא לא באמת לחוץ על הכסף, ואז אנחנו רואים שזה כן קנה. עד כאן.